אנחנו בשיעור השין למד וב, ספר המצוות לרמב״ם. אנחנו מגיעים לשיעורים האחרונים של המחזור הלימוד, ופה מתחיל המצוות שקשורים להלכות המלכים. אומר הרמב״ם, המצווה הראשונה, מצווה קופאים ג', הציווי שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל שיקבץ את כל אומתנו, מלך שיקבץ את עם ישראל, יאחד את דברתנו, זאת אומרת הוא יאמר דברים אחידים עבור כולם וינהיג את כולנו, והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בתורה, שום תשים עליך מלך. וכבר הזכרנו מקודם, אומר הרמב״ם, שלמדנו את המצוות עשה החף, אז שמה כבר הזכיר הרמב״ם את דבריהם בספרי, מה שכתוב בספרי, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. ומה הם שלוש המצוות? למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחריב זרו של המלך. על כל פנים רואים מהמשפט הזה בספרי שלמנות מלך זה מצווה, זה המצווה שעליה אנחנו לומדים היום. עוד אמרו בספרי כתוב במקום נוסף ככה, סום תשים, זה כתוב על אותו פסוק, סום תשים עליך מלך, אומר במפורש מצוות עשה, זאת אומרת שזה ברור שזה מצוות עשה בתורה למנות מלך. בא הפירוש שזה שנאמר סום תשים עליך מלך, מה הפירוש סום תשים עליך? שתהי אימתו עליך, שיהיה לך אימה מהמלך. כשיהיה בליבנו שהמלך יהיה אצלנו, שנתייחס אליו בתכלית הכבוד והגדולה והרוממות שאין למעלה ממנו, עד שתהיה מעלתו אצלנו גדולה ממעלת נביא מבין הנביאים שבדורו. אם יש באותו דור גם נביא וגם מלך, אז הכבוד והרוממות והאימה תהיה למלך יותר מהנביא. ובפירוש אמרו, כמו שהגמרא אומרת, מלך קודם לנביא. וכשמצווה המלך הזה, איזה ציווי? שלא יהיה סותר מצווה מן התורה. אם המלך נותן איזשהו הוראה, הוראה שהיא לא סותרת את התורה, חובה לקיים את פקודתו. והעובר על פקודתו ואינו מקיימה, ומי שעובר על הציווי של המלך, רשות יש למלך להורגו בסייף, המלך יכול להרוג אותו. כמו שקיבלו אבותינו על עצמם ואמרו, כמו שכתוב בספר יהושע, שעם ישראל קיבל על עצמו, כל איש אשר ימרה את פיך וגומר יומת. אז קיבלו על עצמם עם ישראל שמלך שאומר משהו ולא מצייתים לו, יש רשות שהוא ימית את הבן אדם. וכל מורד במלכות, יהיה מי שיהיה, דמו מותר למלך הממונה על פי התורה. זאת אומרת, התורה נותנת לו יכולת, והמלך יכול להרוג אותו על פי התורה. כבר נדברו כל דיני מצווה זו בפרק ב' מסנדרין, בריש קריטות ובפרק ז' מסוטה. המצווה שין סמך ב', העזרה, זו מצוות לא תעשה באותו עניין ממש, אבל קודם למדנו את המצוות תעשה שצריך למנות מלך, אבל פה יש כמה העברות מאיזה אוכלוסייה בעם ישראל עצמו אפשר למלות מלך. אז הרע שעוזרנו מלהעמיד עלינו מלך איש שאינו מזרע ישראל, אף פי שהוא גר צדק. אם יש גר שהתגייר, גר צדק, הרגע הוא יהודי, הוא לא יכול להיות מלך בעם ישראל, כי מלך צריך להיות דווקא אחד שהוא מזרע ישראל, זאת אומרת שהוא נולד מזרע ישראל. והוא אמרו איתה לזה מה שנאמר בתורה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. ולשון ספרי, הספרי אומר במפורש, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זו מצוות לא תעשה. לא רק מלך חייבים למנות דווקא מישהו שהוא יהודי ולא גר, אלא וכן שאר המינויים, כל מינוי שיש בעם ישראל, לאו דווקא מינוי של מלוכה, אסור שנמנה עלינו בשום דבר מן הדברים. לא מינוי תורה, לא מינוי תורני, דיינו למנות איזה דיין או שופט או ראש ישיבה, ולא מינוי מלכות, אדם שהוא מקהל גרים, עד שתהיה אמו מישראל. דווקא כשאמו מישראל, הוא יכול להיות ממונה על איזשהו מינוי בעם ישראל. שהרי אמר, יתעלה, כתוב בתורה, סום תשים עליך מלך מקרב אחיך. מה זה סום תשים? מה הכפל הלשון? ללמדנו שלא רק במלוכה צריך להקפיד על זה, אלא אמרו, הגמרא אומרת, כל משימות שאתה משים עליך, כל מינוי שאתה ממנה עליך, לא יהיו אלא מקרב אחיך. עכשיו מבהיר הרמב״ם ואומר שלגבי מלוכה אנחנו יודעים שכבר אי אפשר למנות, לא רק גר אי אפשר למנות, גם אי אפשר למנות יהודי רגיל מכל שבט שיהיה, כי עכשיו אנחנו יודעים שהמלוכה שייכת בעם ישראל עצמו רק למשפחה אחת. אבל המלכות בלבד, לגבי מלוכה כבר ידעתי מפסוקי ספרי הנבואה, ככה מבואה מכל הפסוקים שיש בנביאים, שזכה בדוד, דוד המלך קיבל את המלוכה, ועכשיו לא יכולים למנות מלך אך ורק מזרע דוד. ובפירוש אמרו, כמו שהגמרא אומרת, כתר מלכות זכה בו דוד, וכן זרו אחריו עד סוף כל הדורות, כל מי שמזרע דוד רק הוא יכול לקבל את המלוכה. אין מלך למי שמאמין בתורת משה רבינו אלא מזרע דוד, ובזרע דוד עצמו זה מזרע שלמה דף. וכל שהוא מזולת הזרע הנכבד הזה, אם יש מישהו שהוא יכול להיות יהודי טוב ונכבד וטוב, אבל אם הוא לא מצאצאי דוד מזרע שלמה, אז לעניין מלכות נוכרי קרינה בי. ביחס למינוי המלוכה הוא נקרא נוכרי ולא יכול להיות ממונה. וזה ברור ואין בו ספק. וכבר נתברו דיני מצווה זו בכמה מקומות, הרמב"ם מפרט מספר מקומות בתלמוד, ביבמות וסנהדרין וסוטה ונידה. המצווה שינסמך ד', עכשיו יש לנו שלוש עזרות שמלך צריך להיזהר בהם. שלא יהיה הרבה נשים, שלא יהיה הרבה סוסים ושלא יהיה הרבה ממון, והמלך והרמב"ם מפרט את הפרטים בדבר. מצווה שינסמך ד', העזרה שהוא זר המלך מלהרבות נשים. והוא אמרו איתה לזה מה שנאמר בפסוק, ולא ירבה לו נשים. והגבול לכך, התורה מקבלה אותו עד כמה, שלא יוסיף על 18 נשים בכתובה וקידושין. וכבר נתברו גם דיני מצווה זו בפרק ב' מסנהדרין. בכל זמן שמוסיף עליהם, אם הוא מוסיף על המצווה הזו, הוא לוקה. המצווה שין סמך ג', עזרה שוזר המלך מלהרבות סוסים. והוא אמרו איתה לזה מה שנאמר, באותו מקום, התורה אומרת לו ירבה לו סוסים. והגבול לכך, מה הגבול לגבי ריבוי סוסים? שלא יהיו לו סוסים שרצים לפניו, שלא יהיו לו סוסים סתם פנויים, שכל המטרה שלהם שהם ירוצו לפניו להרבות בכבודו. ואפילו סוס אחד לא יהיה אצלו, שאפילו סוס אחד מיותר, סתם ככה לא יהיה למלך, זולת הבאימה שהוא רוכב עליה בלבד, או סוסים שיהיו בעורבות שמוכנים אצלו למלחמה שירכבו עליהם הצבא. אבל סוסים שהם לא למטרה צבאית, ולא למטרת רכיבה אישית שלו, אלא סתם סוסים שיהיו רבים וירוצו לפניו, זה איסור לגבי המלך. אבל לעצמו, רק באימה אחת בלבד. וכבר נתברו דיני מצווה זו בפרק ב' מסנהדרין. הדבר השלישי, המצווה השין סמכי, שזה גם כן בסדר המצוות, המצווה האחרונה, בשין סמכי מצוות לא תעשה, יש וזה האחרונה שבהם, העזרה שהוא זר המלך מלהרבות ממון מיוחד לעצמו. מה זאת אומרת? והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והגבול לכך, ומה היא ההגדרה שאסור למלך להרבות ממון? שלא יהיה לו למעלה מכדי להוציא הוצאות על מרכבתו ועבדיו המיוחדים לו. כשמדובר על הכסף האישי שלו, הפרטי ששייך לו, מותר לו שיהיה לו רק מה שהוא צריך למרכבתו, לעבדיו, רק למטרה הזו. אבל סתם ככה שיהיה לו כסף שיהיה יתפח ממון אישי, זה אסור לו. אבל לקבץ ממון שיהיה לצורכי כל ישראל, אבל אם הוא רוצה לאסוף כסף לא אישי שלו, לקופה הציבורית של עם ישראל, שיהיה ריבוי כסף לכל מה שלא יצטרכו, ואפילו כרגע הוא לא יודע למה, אבל שיהיה למען עם ישראל, הרי זה מותר, זה לא בעיה, רק מדברים שלא ירבה לו למטרה אישית. עכשיו הרמב"ם ביחס לשלושת המצוות שלמדנו כרגע, שלא להרבות נשים, שלא להרבות סוסים, שלא להרבות ממון, אומר הרמב"ם משהו לגבי שלושתם. וכבר באר השם יתעלה בכתוב טעם שלוש מצוות אלו. אמנם התורה מפרטת את הסיבה למה היא אוסרת עלינו את שלושת הדברים עלינו על המלך. כלומר, מה, איזה שלוש מצוות? לא ירבה לו סוסים. אז התורה אומרת גם את הסיבה. כתוב בתורה, למה לא ירבה לו סוסים? כדי שלא ישיב את העם מצרים, מה ששם יש סוסים טובים. אחר כך כתוב, ולא ירבה לו נשים. אז גם בזה התורה כותבת את הסיבה. כדי שלא יסור לבבו מעת השם. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. גם בזה התורה כותבת סיבה שלא יסור לבבו. אז התורה לכאורה כותבת גם טעם למצווה. אומר אבל הרמב״ם, לפי שנודע טעמם, בגלל שהתורה מגלה לנו את הסיבה, הגיעו בהם לידי ביטול. לכן היה תקופות וזמנים שביטלו ולא קיימו והקפידו על השלוש מצוות הללו. למה? כי אמרו, אם יש סיבה, אז אנחנו נהיה יותר חכמים. אנחנו נוכל גם לעבור על הציווי ולשמור, לא להיכשל, כי התורה נתנה סיבה. כמפורסם מעניין שלמה עליו השלום. עליו גודל מעלתו במדע ובחוכמה, ושהוא ידידיה, יש לו כינוי מאוד נעלה על שלמה, אבל בכן הוא התיר לעצמו. הוא אמר, אסור רק בגלל שלא ישיב את המצרים, אז אני אלי וכן הלאה. ובסוף נכשל. אמרו, על זה אמרו בגמרא, שיש בזה הערה לבני אדם. שאילו ידעו טעמי כל המצוות, אם התורה הייתה נותנת לנו את הטעם של כל מצווה, היו מוצאים להם דרך לביטולן, אז זה היה דווקא גורם לנו לכישלון. היינו אומרים, אם אנחנו יודעים את הטעם, אז הנה יש לנו כבר יכולת גם לעבור על זה ולשמור, לא להיכשל. שהרי אפילו זה השלם הגדול, אפילו שלמה המלך, טעה בזה. וחשב שלא יהיה מעשה זה סיבה לעבירה בשום פנים. אז אם שלום המלך טעה בזה, אז כל שכן ההמון בדעתם החלושה, כל שכן כלל העם שאין להם כזה דעה רחבה, שהיו באים לידי זלזול בהם, אנשים חלילה יכולים לזלזל ויאמרו, לא אסר דבר זה ולא ציווה על דבר זה, אלא בגלל כך וכך, אנו נזהר בדבר שבעבורו ניתנה המצווה הזו, ולא נקפיד על המצווה הזו עצמה. וכך היו באים לידי הפסד הדת. אז אם היו נותנים לנו לכל מצוות הטעם, חלילה אפשר להגיע בכלל לעבור על מצוות התורה. לפיכך הסתיר השם יתעלה טעמן. זה הסיבה שרוב רובם של המצוות הן בתורה טעם, כי אם היה טעם זה רק היה פתח שאפשר חלילה להיכשל. אבל אין מהם גם אחת שאין לה טעם וסיבה. אמר רמם, כל מצווה יש לה טעם, אבל לא רוצים לגלות לנו שזה לא יהיה בשבילנו טעם לכישלון. אלא שרוב אותם הסיבות והטעמים לא יסיגום דעות ההמון ולא יבינום, וכולם הם, כמו שהעיד הנביא, פיקודי השם ישרים מסמכי להם.